לפני זמן מה, התקשר אליי דביר. דביר הוא חייל, לוחם באחת הסיירות. הוא רצה לשאול שאלה. הוא אמר, קורה לפעמים שאני חוזר לבסיס אחרי יום שלם של פעילות מבצעית. ואני גמור מעייפות. ויש כמה שעות לישון עד מחר בבוקר. ואז, שנייה לפני שאני נרדם, אני נזכר. מה? לא התפללתי ערבית. לי הוא בחור דתי, והוא משתדל במידה ויכולתו להקפיד שלוש תפילות ביום, למרות הפעילות האינטנסיבית בסיירת. והוא אמר לי, תשמע, אני יודע שאם אני מגרד את עצמי עכשיו מהמיטה ונעמד להתפלל, סיכוי טוב שאני נרדם בעמידה. קרה לכם פעם? יש בזה משהו קצת מפחיד, שאתה פתאום מוצא את עצמך כמעט נופל על הסטנדר שלפניך. אבל הוא אמר, זה לא רק זה. זה יהיה ביזיון לתפילה. אני אתחיל קריאת שמע, פתאום אני אמצא את עצמי בתפילת הדרך, מוסף לראש השנה, נטילת לולב, הכל מתערבב לי. אולי עדיף הרב, הפעם לוותר על התפילה. זה לא מכובד. ככה לומדים לפני ריבון העולמים. עדיף הפעם לא להתפלל. מה אתה אומר? תגידו, מה אתם אומרים? מה הייתם עונים לו? כן? שיתפלל. ככה? כמו שהתפילה נראית, ירדם באמצע. למה? זה לא רק מה שהוא אוהב את התפילה. תודה. כן?
תפילה מתוך קושי זה שווה פי כמה
מאשר תפילה רגילה. תפילה מתוך קושי זה שווה פי כמה. וואי, איזה פנינים אני שומע פה. יש פה מישהו שחושב שלא יתפלל, ילך לישון מחר. תראו, אני אמרתי לדביר שלדעתי לא יוותר על התפילה. מכמה סיבות. א', כי יש מצווה להתפלל. ומצווה אנחנו מקיימים גם כשקשה. כל עוד יש אפשרות, אנחנו עושים מאמץ. אמרתי לו, תראה, אתה הרי לוחם. אתה יודע שגם כשקשה, מסתערים קדימה. מה תגיד? גם המפקד אוסף את החיילים, יגיד להם, תקשיבו, עכשיו כולם לוקחים את הנשק, את הציוד, אנחנו יוצאים למסע. יגיד אחד החיילים, מפקד, אי אפשר לעשות את זה במזגן? בחוץ חם, קשה. טוב, מה נראה לך פה? זה קייטנה? זה סיירת, צבא הגנה לישראל. קשה, מסתערים קדימה. דבר שני, אמרתי לו, יש חשש של מדרון חלקלק. אם אתה תוותר לעצמך הערב, ותגיד, הפעם באמת, אני גמור, אני לא יכול. יש חשש, שמה יקרה מחר בערב? אתה שוב תהיה עייף. אז אומנם לא תחזרו באחד בלילה, תחזרו רק ב-12, אבל יהיה יום חם, תעשו דברים קשים, תגיד, גם הפעם זה לא תפילה. מחר. ואז תגלה שעברו שבועיים, ולא התפללת אפילו תפילה אחת. מי שמוותר לעצמו, פעם אחת. יודע איפה זה מתחיל, לא יודע איפה זה נגמר. אתן לכם דוגמה מתחום אחר. תראו לעצמכם תלמיד, יושב באיזה מבחן והוא דווקא למד לפני. אבל איך שהמורה נותן את הטופס, נהיה לו בלקאוט. הוא שוכח את כל הנוסחאות, A בריבוע ועוד B בריבוע, כמה זה? הכל התבלבל לו. והוא רואה שזה שלידו, כותב, כותב, כותב. ויש לו איזה יצר רע קטן, מה לעשות?
להעתיק.
חלילה, אסור להעתיק, רק להשוות. לבדוק, להסתכל, להציץ, לבדוק אם השני כותב נכון. עכשיו, הוא יודע שזה לא בסדר, אבל הוא אומר לעצמו, רק הפעם, זה בכלל מאוד חשוב, ומתמטיקה זה מקצוע קודש, ואני גם עוד התכוננתי. תקשיב, אם אתה מוותר לעצמך הפעם, בוא נגיד סיכוי גבוה שזאת לא הייתה הפעם האחרונה. אז אם אתה מאמין במשהו, אתה הולך איתו גם כשזה קשה, ולא מחפף פה ושם, כי זה לא ייגמר בזה. דבר שלישי, אמרתי לו את המשפט שאמר, מה השם?
נועם.
כשקשה, זה שווה יותר. זה לא נועם המציא את זה. הייתה לי פעם שיחה עם בחורה שבאה ממשפחה לא דתית, ובצבא היא חזרה בתשובה. והיה לה מאוד קשה בגלל הבית. המשפחה שלה פשוט ירדו לחייה. היו צוחקים עליה, מזלזלים בה, והכי נורא היה לה בשבת. היא רוצה לאכול. אז היא באה לפתוח את המקרר בשבת, אבל יש בעיה. מה? נדלק האור. אז היא ביקשה מאמא שלה, אמא, לא יכולה ככה לפתוח את המקרר. אם אפשר ביום שישי, אני אנטרל את הנורה שאני יכולה לפתוח. אמא שלה אמרה לו, אני צריכה אור במקרר בשבת. אמרה, אבל אמא, אני לא יכולה לאכול ככה. היא אמרה, אין בעיה, תבקשי ממני, אני אפתח לך. היא יכולה לבקש מאמא שלה שתפתח לה? ברור שלא. גם אמא שלה, יהודיה, מחויבת בשמירת שבת, אפילו אם היא לא מבינה כרגע את החשיבות. בכל אופן, היא הייתה פשוט מסכנה, לא יכולה לאכול בבית. במשך 3 שנים, היא הייתה מגיעה אלינו הביתה כמעט כל ערב שבת. היינו נותנים לה לאכול, הייתה לוקחת לה קצת אוכל למחרת בבוקר, והייתה אז פשוט מסכנה. אני זוכר שאמרתי לה באותם הימים, תדעי לך הרבה, זה השם שלה, תדעי לך שאני מקנה בך. היא אמרה, מה, אתה מקנה בי? אמרתי לה, כן. למה? אמרתי לה, כי שבת אחת שאת שומרת שווה כמו 100 שבתות שאני שומר. למה? אני גדלתי בירושלים, בשכונה דתית. אצלנו כולם שומרים שבת. בשבילי זה מובן מאליו. אני עושה, התרגלתי, כי כולם עושים. את, שלא גדלת על זה, שנלחמים בך, שמפריעים לך, ואת לא מוותרת, זה שווה פי 100. ולא סתם אני אומר את המספר הזה, כך כתוב באבות דרבי נתן. משפט, לגזור ולשמור. אחד בצער מ100 שלא בצער. בעברית פשוטה, דבר אחד שעשיתי והצטערתי עליו ונלחמתי בשבילו, שווה יותר מ100 דברים שבאו בקלות. אני אומר את זה לכולנו, כל אחד מכיר את עצמו, יודע את הדברים שקשה לו. אחד קשה לו עם כיבוד הורים, אחד קשה לו עם תפילה, עם צניעות, כל אחד. לוי יודע מרת נפשו. מה שקשה לי, ואני בכל זאת עושה, שווה הרבה יותר. ואמרתי לדביר, אם לך נראה שהתפילה הזאת בלילה, זו תפילה מצ'וקמקת שלא שווה כלום, ההפך. אם היית שואל בשמיים כמה זה שווה, יש מצב היא שווה פי 100, אולי יותר מאשר תפילת נעילה של יום כיפור, שאתה עטוף בטלית ומתנדן בבית הכנסת יחד עם כולם. תשמעו, זה לא קשה. כולם ככה. אתה נסחף עם הזרם. ככה, כשאתה נלחם על זה וזה קשה לך, ואתה אומר, אפילו את המעט שתגיד זה שווה הרבה יותר. דבר כמון אמרתי לו, תראה, החשש שלך, שאתה סתם אומר את המילים, אתה לא מסוגל להתכוון, תדע לך, שגם אם אכן כך, זה לא היה סתם. כתוב בספרים על תפילת 18, שזו תפילה שחיברו אנשי כנסת הגדולה, ביניהם כמה נביאים, הם הכניסו בתוך המילים כוחות ואוצרות וכוונות, שעצם האמירה פועלת. גם אם לא הצלחתי להתכוון, עדיף להתכוון כשאפשר, אבל גם אם לא, אמרתי, זה משפיע, זה פועל, זה עושה. לפני איזה זמן, פנתה אליי מנהלת של אולפנה, ואמרה לי, קרה לנו אסון. מה היה? מורה, חנכת של כיתה ט', חלתה בסרטן. במשך חצי שנה הייתה בטיפולים ונאבקה על חייה, והתלמידות שלה וכל האולפנה ניסו לאסוף זכויות, תפילות, הפרשות חלה, לקבל עצמן קבלות טובות לזכותה. והם עשו ערב גדול, שעשו שם קריאה של פרקי תהילים, וגמרו כל ספר תהילים כמה פעמים, והגיעו בנות מכל האולפנה, ועשו שם הפרשות חלה, ממש, להרבות זכויות בשמיים בשבילה. איך שהערב מסתיים, הבנות מתחילות להתפזר, המנהלת מקבלת טלפון. מה? המורה נפטרה. היא לא יודעת להגיד את זה לבנות. הם עכשיו יצאו באורות, כמה עשינו, וממש הרעדנו שערי שמיים, ואיך שהם סיימו את הערב הזה, קיבלו את הבשורה שנפטרה. הבנות שם פרצו בבכי, וממש הרגישו שבורות, אבל הרגע התפללנו, וביקשנו, והתחננו, וככה. הזמינו אותי לבוא לשם. זה היה בסוף השבעה לפטירתה. והבנות שאלו, מה עם כל מה שעשינו? כל הספרי תהילים, הפרשות חלה, המצוות, הדברים הטובים, מה זה הסתם? ושאלתי אותם חידה. מי יודעת? נראה אם אתם יודעים. מהי התפילה הראשונה בהיסטוריה? כלומר, איפה רואים בתורה פעם הראשונה שאדם עומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא.
חנה.
לפני חנה. איפה בתורה? אדם עומד מתפלל. מי? יצחק הייתה הצוח בשדה. לפני כן. אברהם מה?
יש כאן בבוקר.
על מה הוא מתפלל?
אברהם על סדום.
אברהם אבינו מתפלל על סדום. נכון? הוא מנסה בכל הכל להתפלל להשם להציל את סדום. יש 50 צדיקים, 40, 10. דרך אגב, למה נוח לא התפלל? הרי סדום זה עיר אחת. נוח היה לו עולם שלם שעמד לחרב. למה הוא לא התפלל? אז חזל אומרים דבר מעניין. נוח לא התפלל כי הוא לא חשב שזה יעזור. הוא אמר לעצמו, אם הקדוש ברוך הוא החליט שהעולם צריך לחרב, אז מה, אני אשנה את דעתו? בגלל שאני אגיד זה לא יקרה? חבל. למה להתאמץ בכלל? אז הוא לא התפלל. והעולם נחרב. אברהם אבינו, לעומתו, כן האמין שתפילה יכולה לעזור. והוא מתפלל בכל הכוח. 50, 40, 10, אף תספה צדיק עם רשע. תגידו, זה עזר? אברהם אבינו קם למחרת בבוקר, ומה הוא רואה? אשן. סדום, איי חורבות. זה מאכזב, לא? עד שסוף סוף מישהו מתפלל, תראו מה קורה. זה נכשל. אז אולי נוח צדק, ואין טעם להתפלל. אבל תראו דבר מדהים. אברהם אבינו התפלל על סדום, והעיר נחרבה. האם אף אחד לא ניצל משם? כלום? מישהו אחד ניצל, נכון? לא? ושתי בנותיו. בזכות התפילה של אברהם, כך כתוב, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה. אז אברהם מתפלל על סדום וניצל לוט. ללוט נולד בן שקוראים לו מואב. מואב הזה ברבות הימים הופך לעם גדול, העם המואבי, שיוצאת ממנו אישה מאוד מפורסמת. הלו היא? רות. זה לא היה רות סוף, כי הנין שלה הוא לא אחר מאשר... דוד מלך ישראל. אז תראו מה קרה פה, דבר מדהים. אברהם מתפלל על סדום, על פניו לא עזר בכלל, רק ניצל משם לוט, שיצא ממנו מואב, שיצא ממנו רות, שנולד ממנה דוד המלך, ספר תהילים. תגידו, כמה זמן עבר בין אברהם אבינו לדוד המלך? בין התפילה הכושלת כביכול לבין דוד המלך? כ-700 שנה. זה הרבה זמן. אבל תגידו, בשביל דוד המלך שווה לחכות בסבלנות?
כן.
כן. אמרתי לבנות, תראו, התפללתם, עשיתם מצוות, מעשים טובים. שום דבר מזה לא היה לחינם. מי יודע איזה דברים טובים יצמחו לעם ישראל ולעולם כולו בזכות התפילות שלכם. גם אם זה לא עזר לדבר הספציפי שביקשנו, אבל אין ספק. זה הוסיף טוב בעולם, ואתם יודעות מה? גם בשביל המורה שלכם, כשהיא עלתה לשמיים באותו לילה, כשהנשמה שלה הגיעה למרומים, כמה גדודים של מלאכים ליוו אותה מכל המצוות שלכם, כל ההפרשות חלה, כל הספרי תהילים, כל הקבלות הטובות, כל זה עומד לזכותה. ודאי שמעבר לזה, זה גם יעזור הרבה. לעם ישראל, אין תפילה שחוזרת ריקם, אין דבר טוב שאדם עושה, שהוא סתם, שהוא מתפוגד. אתם יודעים שבפיזיקה יש חוק שקוראים לו חוק שימור החומר. מה זה אומר? חומר לא יכול להיעלם, הוא יכול לשנות צורה. הוא יכול להפוך ממוצק, נוזל, לגז, הוא לא יכול להיעלם. זה נכון גם ברוח. יש חוק שימור הרוח. כל דבר רוחני, כל דבר טוב שאדם עושה, משפיע. לפעמים בזה, לפעמים בדבר אחר. אני אתן לכם עוד דוגמה. אתם זוכרים לפני 8 שנים, כשנחטפו 3 הנערים, והיה בכל הארץ גל עצום של התעוררות. אני זוכר את התפילות, את העצרות ההמוניות, והייתה תקווה גדולה שימצאו אותם בחיים. מה היה הסוף אתם זוכרים, נכון? אחרי 18 יום התגלה שאותם מחבלים ארורים עוד הרגו אותם. מתי? עוד ביום שחטפו אותם. והייתה תחושה גדולה של אכזבה. כמה תפילות, איזה עצרות המוניות, כמה שמע ישראל, קבלות עול מלכות שמיים, ועוד הרגו אותם ביום הראשון, אז מה עם התפילות שלנו? אם אתם זוכרים את השתלשלות העניינים, אז האירוע הזה מוביל לגל של התפרויות ומתחילים טילים מעזה, ובסוף פורצת מלחמה. צהל יוצא למבצע צוק איתן, ובאותם הימים, תקשיבו למספר, נורים טילים, פגזים, אש מרגמות, מעזה, לשטח ישראל, כמעט 5,000, 4,793. תראו, תחשבו על כל מקום אחר בעולם, שנורים אליו 5,000 טילים, אל אזורים צופי אוכלוסייה. צריכים להיות עשרות אלפי הרוגים, ערים שלמות נחרבות. באורך פלא, הנזק היה זעום לעומת כמות האש האדירה שעפה עלינו. ואני לא יודע, אני רק מעלה מחשבה, האם יכול להיות שיש קשר בין ההתעוררות הרוחנית העצומה, התפילות, המעשים הטובים, כל הדברים שנעשו באותם 18 יום, שעם ישראל מתעורר ומתגבר ומתחזק, לכיפת הברזל השקופה שהגנה עלינו באותם ימים? אני מעלה מחשבה, אני לא יודע. אבל אולי, יש קשר בין הדברים, ואנחנו מאמינים ששום דבר, שום תפילה, זאת שעשיתם היום בבוקר, וזאת שנעשה עוד כמה דקות בתפילת ערבית, מי יודע? איזה גל זה שולח, ואיזה דברים טובים יקרו, גם אם לא הדבר הספציפי שביקשנו. עכשיו נגיד לכם יותר מזה. יש פה עוד עניין. יש מצבים בחיים שאדם מאוד זקוק לתפילה. אבל הוא לא יכול להתפלל, כי אין לו את ההזדמנות. אתן דוגמה מעצמי. שבוע, לפני 4 שנים, קרתה לי תאונה. חזרתי מהרצאה ביישוב רתמים. זה מרחק של 1.5 שעה מהבית שלי, אני גר בפתח תקווה. והשעה הייתה 11:30 בלילה, שעה מאוחרת, זה היה יום חמישי בערב, לקראת שבת תשובה. נסענו, היה לידי חבר שהוא נהג, אני הייתי לידו, עיינתי בספר, הכנתי שיעור למחרת בבוקר, שנינו היינו עייפים. וחמש דקות לפני הגעה הביתה, הנהג לרגע עצם את העיניים. שנייה אחת. הרכב סטה מהמסלול, והתרסק על גדר הבטיחות, זה היה כביש 40 בירידה לכביש 471, מי שמכיר, ליד ניסה לפתח תקווה, הוא התרסק על גדר הבטיחות, הסתובב, התנגש הפוך, התרסק מאחורה על הגדר בצד השני. נמחקו לי השניות של התאונה, אני רק זוכר את הרגע שפקחתי את העיניים ופתאום אני רואה כל אשן והרכב פגוע ומפורק. אם אפשר לחבות שנייה את האור, אולי אני אראה לכם אפילו את התמונה, איך זה היה נראה. אפשר רגע? זה הרכב, אם אתם שמים לב, הוא בניגוד לכיוון התנועה. אתם רואים את הצד הימני שלו, מרוסק לגמרי, אין גלגל, אף. שם אני ישבתי. זה הוולבו, זיכרונו לברכה. ברוך דיין האמת, הלך טוטלוס. אפשר להחזיר את האור. שנינו, הנהג ואני, יצאנו מהרכב, עמדנו על הרגליים, מסתכלים מלמעלה למטה, בריאים ושלמים. ממש הרגשתי קרלינס. החיים שלי ניצלו. אם הרכב היה עוד טיפה ימינה, הוא לא היה מתנגש, הוא היה עולה על גדר הבטיחות, אף מהכביש מתהפך, לא הייתי עומד פה לפניכם היום. רשמתי לעצמי, כשהתמונה קרתה, זה רגע היום ונורא שמשהו מהם על החיים שלך, אבל לא היה לי אפשרות להתפלל על עצמי, השם תציל אותי. זה קרה בשבריר שנייה, כבר... מי יודע? אולי כל מיני תפילות שהתפללתי בזמנים אחרים, שהתפללתי על אנשים אחרים, ואמרתי, נו מה יצא? זה לא עזר, לא קרה פה שום דבר, מה שביקשתי לא נהיה. אבל התפילה הזאת נשמרה באוצר של הקדוש ברוך הוא שם בשמיים. וברגע האמת, כשהייתי צריך את התפילה הזאת, המלאכים האלה שיעבדו, זה לא דבר שציל אותי. אני מעלה פה מחשבה, השערה, מי יודע? התפילות האלו, גם הסתמיות שנראות לנו, הן שמורות. וברגע האמת, יכול להיות שזה יהיה הדבר שיציל את החיים שלנו. אני רוצה, בנים ומורים יקרים, לגעת פה בעוד נקודה אחת, לגבי הדבר שאני מחזיק פה ביד. צידו. שאל אותי רמי, הוא בחור חוזר בתשובה. הוא אמר לי, אני מאוד אוהב להתפלל, לדבר אל השם. לא מבין את הקטע של הסידור. בעיניי, כך הוא אמר, זה מקלקל את התפילה. הרי מה כל העניין של תפילה? שאדם עומד מול ריבון העולמים, והוא פונה, והוא מדבר אליו. איך אפשר לעשות את זה עם מילים שמישהו אחר חיבר לפני איזה 2,000 שנה? זה הורס את כל הקטע של האותנטיות, של הטבעיות, של... אתן לכם אולי דוגמה להמחיש את זה. היה זוג, נשואים 30 שנה, אבל לא משהו, לא היה טוב ביניהם. הלכו ליועץ זוגי. היועץ שמע אותה. הוא לקח שנייה את הבעל הצידה. אמר לו, תגיד, אתה הבאת פעם לאשתך פרחים לשבת? ככה לשמח את ליבה? כמו פרחים? למה זה טוב? פרחים, פרחים, נשים אוהבות פרחים שיפה על השולחן. אמר, לא, מה קרה לך? עולה זה 40 שקל זר עד מוצא שבת, זה כבר נובל. תקשיב מה אני אומר לך, אני יועץ זוגי 40 שנה. יום שישי הזה, אתה הולך, אתה קונה זר פרחים יפה, אתה נכנס, הבית, אתה מביא לשבת. טוב, הוא לא הבין למה זה טוב, אבל היועץ זוגי אמר, יש לו הרבה ניסיון, והוא גם משלם 350 שקל לפגישה, אמר, הוא לא יוציא עוד 40 שקל על זר. הלך קנה. יום שישי בצהריים, האישה לא מבינה לאן בעלה נעלם, והיא עובדת ומסדרת, דפיקה בדלת. היא פותחת, והוא עומד שם עם זר גדול, והוא אומר לה, קחי, זילברמן אמר שאני אביא לך. עבוד, אה? עד שאתה כבר מביא, עזוב פה את זילברמן, אל תזכיר אותו עכשיו. תגיד שזה ממך, אתה נותן לה. אני חוזר לענייננו. לכאורה תפילה, זה גם מזילברמן. טוב, טוב, לא זילברמן, אנשי כנסת הגדולה. אבל לא עדיף, שתגיד כל אחד בזמן שלו, במילים שלו, כשהוא מרגיש את המוזה שורה עליו, לא סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, תפתח את הסידור. זה לא הורס את כל העניין? מה אתם אומרים? אה? לא הטריד אתכם פעם? למה מסידור? למה בזמן קבוע? זה לא מוריד את העניין של התפילה? מה דעתכם? כן. איך אפשר לראות את זה אחרת? מה היתרון שיש דווקא בסידור? מה זה נותן לנו?
שכולם יודעים מה
צריך לעשות. שכולם יודעים. ואם לא יהיה סידור, אז מה יקרה?
יכול להיות שיש חלק שלא
יתפנה
לא
בכלל,
הם לא
ידעו
מה לבקש.
אה, שיהיו אנשים שלא ידעו מה לבקש. נו, אתה מצטיין היום. יפה.
העילגים.
איך?
תפילת העילגים, הרמב"ם קורא לזה.
אה, כן. עילגים, שהם לא ידעו מה, איך, לעמוד, לדבר לפני השם. אני אשאל אתכם שאלה. תגידו, היום כשיש סידור, ויש תפילה בזמן קבוע, אדם שרוצה, סתם ככה, נגיד בשלוש בצהריים, לעמוד ולדבר עם השם. במילים שלו, בשפה שלו, מותר לו? ברור שמותר. כמה אנשים מנצלים את זכותם הדמוקרטית לעשות את זה באופן קבוע? לא נגיד אפס, אבל לא הרבה. לא מספיק. תראו, אין מה לעשות. אם לא היה סידור, אם לא היה זמנים קבועים לתפילה, אתם יודעים מה היה קורה? הרבה אנשים היו אומרים, תראה, תפילה זה דבר מאוד חשוב. אני מאוד בעד להתפלל. פשוט לא יצא לי כל כך בתקופה האחרונה, אני מאוד עמוס, ויש לי בעבודה ובלימודים, ואשתי בהיריון, והחמותי, ועשה... הוא יכול להעביר הרצאות על תפילה, אבל הוא לא מתפלל. תודה לאל, יש לנו 3 פעמים ביום, בלוז קבוע. יש לנו סידור, שיש בו יתרון ענק, בכמה דברים. א', זה נותן לנו מילים. זה נותן לנו את המילים הנכונות. כי תראו, אם האדם היה... ברחתי קודם. אם האדם היה בעצמו מחבר את התפילות שלו באופן ספונטני, יש מצב שעל מה הוא היה מבקש? בעיקר על מי? על עצמו. שאני אצליח במבחן, שאני אעבור טסט, שראלה תתקשר אליי, שיקבלו אותי, יכניסו אותי להדרכה, והכל היה קשור אל מה? אל עצמו. ואז אם לפני התפילה הוא היה אגואיסט, אחרי התפילה מה הוא היה? אגואיסט בריבוע. זה היה סדנה להתרכז בעצמי, לאהוב את עצמי, לפנק את עצמי, לצ'פר את עצמי. האם הוא היה זוכר להתפלל על עם ישראל? על קיבוץ גלויות? אבל עכשיו יש לנו תפילה שחיברו לנו אנשי כנסת הגדולה, שכוללת את כל הבקשות, את כל הנושאים, אבל קצת מרחיבה את הפוקוס. אני ברוך השם בריא. אבל אמרתי הבוקר, רפאנו השם ונרפא. למה? כי יש כל כך הרבה חולים. צאו למחלקה אונקולוגית, תראו כמה אנשים מתייסרים, כואבים, מחלות, בעיות של פרנסה. אז אני מבקש, גם אם אני מסודר בקטע הזה, התפילה שבסידור מרוממת אותי, הופכת אותי לאדם טוב יותר, נעלה יותר, לאחד שלא מרוכז רק בעצמו. זה אחד. שתיים, יש יתרון בתפילה של הסידור שהיא מאפשרת ליהודים שונים להצטרף ביחד לדבר אחד. יכול להיות חייל מצד אחד ומישהו מנטורי קרתא מצד שני, ומצטרפו למנחה ביחד. הייתי במוסקבה לפני כמה שנים, אני לא יודע מילה ברוסית, אחת אני יודע, ספסיבה, זהו. אני נכנסתי לבית כנסת והצטרפתי לתפילה, כי אומרים ברוך שאמר, ואומרים אשריך בביתך, ואומרים קריאת שמע, ואומרים עלינו לשבח, בטבעיות אני נכנס ואני משתלב. עכשיו, אל יקל הדבר בעיניכם שכמה יהודים להצטרף ביחד, כי יהודים יש להם בעיה להצטרף ביחד. יהודים הם אנשים שמאוד אוהבים להתווכח ולריב אחד עם השני. תראו למשל, מדינה קטנטונת כמו ארצות הברית, כמה מפלגות יש שם? אתם יודעים?
שתיים.
הדמוקרטים והרפובליקנים, מה ההבדל ביניהם? נראה לרוב החבר'ה פה לא יודעים. אומרים, כנראה יש הבדל, אחרת למה הם עושים בחירות? מדינת ישראל הקטנה, כמה מפלגות יש?
40.
רשם המפלגות, נכנסו אליו 40 מפלגות ביום חמישי. לפני שבועיים, 40, ותראו כמה ויכוחים, כמה כעס, כמה בלגן. וכל 4 שנים עושים פה בחירות, סתם, כל 40 יום, כל 4 חודשים. יש לנו עכשיו החמישית, הלוואי שיכולים להגיד החמישית והאחרונה, אף אחד לא יודע מה יקרה. יהודים עוד אוהבים להתווכח, אבל תראו איזה יופי, שפחות התפילה יכולה לחבר אותנו. יכולים כמה אנשים להצטרף ביחד, אל תדאגו, יהודים ימצאו על מה לריב בכל אופן ונוסח, אבל עדיין יש פה מכנה משותף וזה מדהים שיכולים להצטרף ביחד. מעבר לזה, ברור, כל אחד יכול להתפלל במילים שלו, בשפה שלו, בזמנים שהוא רוצה, אבל טוב שיש את העוגן הזה. 3 פעמים ביום לפתוח את הבוקר, לעצור באמצע המרות של היום בצהריים, איזשהו פסק זמן, אני מול אלוקים, וגם בלילה, לסגור את היום, זה אורז לנו את החיים, זה מסדר אותם. התפילה דבר כל כך חשוב שאי אפשר היה לסמוך על המוזה ועל החשק ועל מצב הרוח, כי אז יש חשש שזה פשוט לא היה קורה. אני רוצה להוסיף עוד נקודה, וזה קשור לעניין של המניין. יש פה ברוך השם בנים, נכון? שנת בר מצווה, כיתה זין, כיתה ח', שאתם זוכים להצטרף למניין, וזה לא דבר פשוט. אני זוכר בבר מצווה שלי, לפני איזה 150 שנה, סבא שלי, זיכרונו לברכה, אז הוא נשא דברים, ואני זוכר מה הוא אמר. הוא אמר שאפילו 9 אדמו"רים, צדיקים, או מועצת גדולי התורה, מתאספים ביחד, יכולים להוציא ספר תורה, לקרוא בו, להגיד קדיש, קדושה, ברכת כהנים? לא. אבל אפילו 10 נערים, שלומדים פה בחטיבה, יכולים להצטרף ביחד ולעשות את זה. זה הכוח שאתה, יהיה בר מצווה, אתה יכול להצטרף למניין. זה לא קל להקפיד על תפילה במניין, בעיקר בזמנים מאתגרים. הכרתי יהודי שהוא ממש הלך עם זה עד הסוף. במשך שנים הוא לא פספס תפילה במניין. וגם כשהיה קשה הוא היה מתאמץ והיה מוצא. ופעם אחת קרתה לו תקלה. הוא השתתף בחתונה של חבר. חידן את הבן שלו, והוא יצא שם באחת בלילה, ופתאום הוא נזכר והתפללתי ערבית. כי הוא הגיע קצת באיחור אחרי ערבית שעשו, ותוך כדי הוא פספס, אחת בלילה, האדם לא התפלל ערבית. איפה אני אמצא עכשיו מניין? הוא הלך לבית הכנסת הגדול שבעיר שלו, והוא מגיע, רואה את המבנה גדול, חשוך, נעול, על הספסל ליד יושב איזה בחור, שחק עם סמארטפון שלו, הרבה אחת בלילה. הוא שואל את הבחור, תגיד לי יהודי, התפללת ערבית? אמר לו, מה? ערבית, התפללת? אמר לו, מה? ערבית, ערבית. אמר לו, לא, גם שחרית לא. אמר לו, או, אז הנה, מצוין שאתה פה, גם אני, פה אנחנו שניים, עוד מעט תהיה מניין. אמר לו, מה? אפשר שנייה את הטלפון שלך? הביא לו. הילד מחייג לתחנת מוניות. אומר, שלום, יש לכם מונית פנויה? אומר לו, כן. יש לכם יותר מאחת? כן? כמה אתה צריך? כמה יש? שלוש? שלח. אנחנו נמצאים ברחוב הגפן 17, חשוב לי אבל שיהיה נהג יהודי. טוב, 10 דקות הם אצלך. מרים טלפון, לא תחנת מוניות. יש לכם מונית פנויה? כן. כמה אתה צריך? 5 מוניות. אבל נהג יהודי. עבר רבע שעה, רחוב הגפן 17, היה נראה כמו תחנת מוניות. כל המונים טק 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 אחד ליד השני. הוא ניגש אליי ואומר, רבותיי, תודה רבה שבאתם, אתם יכולים לכבות את המנוע, אנחנו לא הולכים לאף מקום, תפעילו מונה. אני משלם, אנחנו עומדים להתפלל ביחד תפילת ערבית. יצאו. מתחילים עכשיו לסדר לעצמם כיפות, אחד שם לו איזה טישו על הראש, אחד מצא איזה כובע בייסבול, אחד שם את הכובע של הקפוצ'ון, נעמדים להתפלל, אז הוא של תפילת ערבית. סיים? אומר, תודה רבה, יישר כוח, זיכיתם אותנו, עניין עצום, ניגש לנהג הראשון, כמה אני חייב לך? אבל אמר לו, תקשיב, 10 שנים לא התפללתי. פעם האחרונה זה היה כשאימא שלי עליה השלום נפטרה, עכשיו אתה זיכית אותי בתפילת ערבית, על מצווה אני לא לוקח כסף. עובר לנהג השני, לשלישי, לחמישי, אף אחד לא היה מוכן לקחת. תראו, אני אספר לכם את הסיפור הזה, יש כזה משפט שאנשים אומרים, אם יש 9 אנחנו כבר נמצא 10. תראו, מתברר שאם יהודי באמת רוצה, גם כשיש 2, או אפילו 1, בסוף יהיו 10. בסופו של דבר עם ישראל רוצה להתחבר, להתפלל, ויש ערך עצום לתפילה במניין. אז אני אומר שיש כוח של הציבור שתמיד תפילתו נשמעת. יש גם דבר יפה שאומר רבי נחמן מברסלב על העניין הזה של הצירוף. אני אתן לזה דימוי מהעולם שלנו, נגיד, כמו קבוצת, אתם יותר כדורגל או יותר כדורסל?
כדורגל.
קבוצת כדורגל, זוכה בגביע. עכשיו יש שחקנים, הם כוכבים, הם משחקים כל משחק. יש אחד, הוא לרוב יושב על הספסל, לפעמים מעלים אותו ככה לשתי דקות כשהמשחק כבר גמור. והוא עושה את הזה שלו בקטנה, אבל בסוף כשמניפים את הגביע, גמור כמו כולם. אומר רבי נחמן מברסלב, יהודי מתפלל, לא תמיד הוא בשיא כוחו, בשיא ריכוזו. אבל כשמצטרפים ביחד, אז החלקים השונים מתחברים. אחד, תחילת התפילה הודעה מרוכז, אמר ברכות השחר. מי ברוך שאמר, הוא נוחר עד עלינו לשבח. אחד הפוך, הוא ישן בהתחלה, אבל הוא התעורר בקדושה. אחד ישן כל התפילה, עלינו לשבח, בסוף הוא התעורר, התכוון בסוף. הקדוש ברוך הוא לוקח את ברכות השחר שלו, ברוך שאמר שלו, קדושה שלו, עלינו לשבח שלו, מצרף את זה ביחד, וככה זה עולה לשמיים, כולם מניפים את הגביע. אז זכור את זה, זה הכוח של הציבור, שמתאספים ביחד, ומצטרפים החלקים השונים, גם אם לא עשיתי את הכל, אבל זה שאני עם אחרים, זה שווה הרבה יותר. אני מכירים, אין לנו הרבה זמן, אני רוצה לתת כמה טיפים פרקטיים, בסדר? תראו, תפילה זה לא דבר פשוט. חז"ל קוראים לזה עבודה שבלב. אם קוראים למשהו עבודה, סימן שמה? שצריך לעבוד. אתם אוהבים לעבוד? לא כל כך. אנחנו אוהבים לשכב בנוח. אבל כלל בחיים, ככל שמשקיעים בדבר יותר, ככל שהוא חשוב יותר, גם צריך להתאמץ עליו יותר. תפילה זה דבר יקר ערך. אבל צריך גם מאמץ. אני רוצה להגיד 2-3 דברים ישימים. שאני חושב שיכולים לשדרג לנו את התפילה. תראו, אחד, זה לזכור מול מי אני עומד ולהעריך את הזכות. ואני אסביר. תשמעו, מקרה שהיה בקונטיקט בארצות הברית. היה שם בית ספר לבנות, כיתה ג', זה החודש אלול. נכנסה המורה לכיתה, שמה היה גברת קרון. ואמרה, הבנות, קומו בבקשה. תתקרבו אליי, אני רוצה להראות לכם משהו. בנות קמות, ניגשות לשולחן המורה, והיא שולפת מהכיס שלה את הטלפון, ומחייגת את המספר של הבית הלבן. מה יש בבית הלבן? מי גר שם? The President. נכון, הנשיא. והיא שמה על ספיקר, על רמקול שכולם ישמעו את השיחה. אחרי כמה צלצולים, עונה לה המוקדנית ואומרת, Hello, you've reached the White House, how can I help you? הגעת לבית הלבן, במה אני יכולה לעזור לך? היא אומרת לה, שלום, אנחנו פה מקונטיקט, כיתה ג' בנות. רצינו בבקשה לשוחח לכמה דקות עם הנשיא. וגידה אומרת לה, מה? לשוחח עם הנשיא, just for a few seconds, בקטנה. אי אפשר לדבר עם הנשיא. אבל למה לא? כמה דקות, משהו קצר. אומרת לה, he's very busy. הוא עסוק, אי אפשר ככה לדבר איתו. אומרת, אבל אני לא מבינה. הנשיא הוא נשיא של אזרחי ארצות הברית, נכון? יש פה 30 בנות עם אזרחיות ארצות הברית. מה, הם לא יכולים לדבר עם הנשיא שלהם? אומרת לה, לא, אי אפשר, זה לא עובד ככה. אבל אם אתם עוד רוצות, אתם יכולות לשלוח מכתב. תשלחו מכתב לבית הלבן. אמרה אומרת, מה? ואם נשלח מכתב, הוא יקרא אותו? תראה, אני לא יכולה להבטיח לך. הנשיא מקבל כל יום 10,000 מיילים, הודעות, מכתבים. הצוות עובר על הדברים, מתוך זה אנחנו מראים לו 5. תכתבו, אולי יתמזל מזלכם והוא יקרא. אמרה אומרת, אוקיי, thank you very much, ומסיימת את השיחה. אומרת לבנות, שבו, שבו. בנות, I'm so sorry. ניסינו לדבר עם הנשיא, but he's very busy. לא הצלחנו. But you know what? יש לי רעיון אחר. אני מכירה מישהו שהוא אפילו יותר עסוק מנשיא ארצות הברית. נשיא ארצות הברית אחראי רק על 330 מיליון אזרחים. אני מכירה מישהו שהוא אחראי על 8 מיליארד אנשים, והוא אף פעם לא too busy בשבילך. תמיד כשאתה מדבר הוא מקשיב, הוא שומע. מה אתם אומרות? בואו נתפלל. תראו, הבנות, חודשים אחרי זה, זכרו את מה שעשתה גברת קרון, המורה שלהם. ואני אומר את זה גם לנו, תקשיבו, אנחנו לא מעריכים את הזכות. הזכות הזאת לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, ולפנות אליו ולהגיד, ברוך אתה השם. אתם יודעים מה המילה הכי מדהימה בתפילה? אתה. שמתם לב לחוצפה? כשאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, נגיד היה מגיע פה רב חשוב, כן? הרב הראשי לישראל. באיזה גוף היינו מדברים אליו? מה? איזה? שלישי, רביעי, כמה שאפשר. חשוב. שמתם שהקדוש ברוך הוא אנחנו אומרים, אתה? כמו חבר, כמו אבא, איזה זכות, איזה קרבה. אנחנו לא נשארים בזה. שימו לב, כל ברכה מעשה שינוי בגוף. אנחנו אומרים, ברוך אתה, השם אלוקי מלך העולם, שהכל נהיה בדברך, נכון? לא. לא נכון. איך אומרים, ברוך אתה, השם אלוקי מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, שקידשנו במצוותיו וציוונו. מה זאת אומרת? אנחנו עוברים בתוך כל ברכה, זה מטבע לשון שקבעו חכמים, מגוף שיהיה גוף שלישי. כדי להזכיר לנו, לאחוז בשני הצדדים. מצד אחד, איזו זכות לעמוד מול ריבון העולמים בקרבה. אתה, אנחנו אומרים לו. מצד שני, מי שחושב שהקדוש ברוך הוא זה חבר שלו, יריץ, לא. אנחנו עוסקים בריבון העולמים, בורא היקום, צריך קצת ענווה, כבוד, שהכל נהיה בדברו. קידשנו במצוותיו וציוונו. אז זה דבר ראשון, להזכיר לעצמנו איזה זכות זה לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולהתפלל. שתיים, אדם חכם אחד אמר פעם שסידור זה הספר שאנחנו יושבים מולו הכי הרבה ולומדים אותו הכי מעט. לא כך? ספרתם פעם כמה זמן אדם יושב מול סידור? צרפו את הזמן של תפילת שחרית, מנחה, ערבית, שבתות ועים טובים, זה קצת יותר מזה. עשיתי פעם חשבון שאדם שהגיע לתוחלת חיים של נגיד 82-83 שנה, מתוך זה 5 שנים. הוא עומד לשבת מול סידור ולהתפלל. אתם קולטים כמה זמן זה? כמה בן אדם משקיע בללמוד את הסידור, בללמוד על התפילה, בלהשקיע? תקשיב, אתה כבר שם, אתה תהיה שם. אם אתה בן אדם מאמין ושומר הלכה, לא כדאי לנצל את הזמן הזה? תגידו, מה צריך ללמוד? הסידור זה בעברית. אפשר לעשות איתכם בדיקה רגע? אני אגיד משפט, אתם תגידו מאיפה. היחוברך כיסא אבות יוצר עמל עלי חוק. האם מישהו שמע פעם את המשפט הזה? שיר של יום רביעי, יפה, 2 נקודות. מי יכול להסביר לי מה אומר המשפט? היחוברך כיסא אבות יוצר עמל עלי חוק. אתן לכם רמז, זה בעברית. לא כולם בבת אחת. מישהו היה פעם ביום רביעי? שבוע שמה. מה? זה ראש השנה. מה? איך זה שאנחנו לא מבינים את זה? הרי זה בעברית. נכון, אבל זה עברית של התנ"ך. אז מה, אנחנו סתם מדקלמים? לא נעים להגיד, אבל כן, למה? אני אגיד לכם למה. כולנו התחלנו להתפלל, ברוך השם מגיל צעיר, אצל הגננת שולה. היא אמרה, ואנחנו דקלמנו אחריה. המשכנו, ואז השכל עוד לא כזה עבד. באיזשהו שלב השכל מתפתח, אצל רוב האנשים. אנחנו יכולים כבר יותר להבין. הבעיה היא שאנשים כמו שהתחילו בגן שולה, אחרי זה אצל הרב משה, וממשיכים עד גיל 90 עם אותה רמה של תפילה, אותה רמה של הבנה. איזה החמצה! אני מכיר מנהל בית ספר שכשתלמידים מגיעים לבר מצווה, אז הוא נותן להם מתנה. מה המתנה? הוא מזמין... מה המתנה?
סידור
שלהם בבית הרבה. הוא מזמין אותו לחדר והוא מלמד את הילד את הפירוש של הפסוק הראשון של קריאת שמה. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. להבין מה צריך להתכוון, את המשמעות, תקשיבו, זאת מתנה חבל על הזמן. כי לפי החשבון שלי יוצא שכמה פעמים בחיים אדם הולך להגיד את הפסוק הזה? בערך 80,000 פעם. תגידו, זה לא נורא להגיד 80,000 פעם משפט בלי להבין מה בן אדם אומר? אז זה מתנה נהדרת להתחיל מזה וגיד לו הרבה מצווה, חוץ מזה שזה גם מתנה זולה. יותר זול מלקנות לו הירב או איזשהו ספר אחר, אבל זה מתנה נהדרת. אז זה מתנה לעצמנו, אם נגיש איזשהו זמן שבועי להתבוננות, כל פעם מאוד חלק אחר מהתפילה בחרת של 18, עניין עצום. ואני אגיד לכם טיפ שלישי ואחרון, לא ליפול אל התפילה. כלומר, אם אדם עושה הכנה, עכשיו הכנה זה לא חייב כמו חסידים הראשונים שהיו שועים שעה ומתפללים. אנחנו עוד לא במדרגה, אפילו דקה. כשבן אדם מגיע דקה לפני ולא דקה אחרי, נושם עמוק, משתיק את הטלפון, משקיט את הדופק. חושב, מה אני הולך לעשות עכשיו? על מה אני הולך לבקש? בפני מי אני עומד? תקשיבו, הדקה הזאת היא דרמטית. היא מרימה את התפילה לגובה אחר. זה לא מסובך, זה דקה, דקה אחת שמכוונת אותנו להיכנס פנימה. חברים יקרים, אין לנו עוד הרבה זמן. אני רוצה לספר לכם סיפור אחרון, ואולי אני אראה לכם קטע אחד, ובזה אנחנו ניפרד להפעם. אז ניגש לתפילת ערבית. אני רוצה לספר לכם על תפילה מיוחדת בשבילי. במשך 8 שנים לא התפללתי ביום כיפור בבית כנסת. למה? הייתי גר בשואה, זה יישוב מעורב, דתיים וחילונים. וגילינו שיש הרבה אנשים שמאוד רוצים להתפלל ביום כיפור, אנשים חילונים, אבל הם לא הגיעו לבית כנסת. למה? אומרים, בית כנסת זה של דוסים. בית כנסת, זה... יש מקום על כל כיסא, ואיפה אני אשב? אני גם לא יודע להתמצא בתפילה, אני אתבלבל. אז הוא לא בא. אבל הוא רוצה להתפלל. אז מה עושים? ביקשנו מראש המועצה שייתן לנו בהשאלה ליום אחד את בית התרבות. בית התרבות זה מקום שעושים שם קונצרטים, הופעות. קיבלנו אותו ליום ופרסמנו מודעה, כולם מוזמנים לתפילה מודרכת ביום הכיפורים בבית התרבות. אני הייתי המדריך, האימהות. כל היום התרוצצתי בין האנשים, הושבתי אותם, או כך סידור, הנה כיפה. גבירותיי ורבותיי, תפתחו בבקשה בעמוד 67, אנחנו עומדים להתחיל את תפילת כל נדרי, תפילה מקסימה. הייתי מסביר, הייתי מראה, לא התפללתי, לא הספקתי כמעט, אבל זה היה שווה. למה? בשביל דקה האחרונה של יום כיפור. תקשיבו, זה היה בלתי נתפס. כתוב בשלט בחוץ, המקום מכיל 400 איש. היו שם 700, אחד על השני, נגמרו הסידורים, אין כיפות, אנשים נוהרים. ואתה רואה דקה האחרונה של יום כיפור, 700 חילונים, ככה מכנים אותה, שביום כיפור לא מגיעים לבית כנסת, אבל הם רוצים להתפלל, הם יהודים, הם מאמינים, רוצים קשר עם הקדוש ברוך הוא, עומדים בדקה האחרונה של יום כיפור, בתפילת נעילה וצועקים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, השם הוא האלוקים. זו דקה שהייתה שווה לי את כל השנה. אני עומד שם עם דמעות בעיניים ואני אומר, מי קיימך ישראל? איזה כוח עצום יש לתפילה שיכולה לחבר אותנו. חודש אלול האחרון, יותר ממיליון איש השתתפו בתפילו, בסיורי סליחות, התפילה מחזירה אותנו, הקדוש ברוך הוא, לעצמנו, נוגעת בלב. אני רוצה לראות פה קטע אחרון, אפשר לרגע אחד לחבות את האור, שהיא אפילו מרחיבה את הפוקוס לדבר לאו דווקא על עם ישראל, אנשים מכל העולם, שברגע האמת עומדים ומתפללים. ברגעים טובים וברגעים שפחות,